צהריים טובים לכולם. שעה טובה, אנחנו בשבוע חזרה על מסכת בבא קמא, והרבה מסכתות בסיום הלימוד, אז מביאים שיעורים בנקודות מבט קצת אחרות ממה שאנחנו מורגלים בהם במהלך הלימוד שלנו. והרבה שאלות אם אני הולך להעביר שיעור על דברים מעשיים יותר בנזיקין, ודווקא אני לא אעסוק בזה עכשיו, וזרת השם בהמשך השבוע יסכים לבוא אלינו הרב ניר ורגון, שידבר על נושא מאוד חשוב בלימוד בבא קמא, של יישום מודרני ומתפתח, מתאים למציאות משתנה של המסכת. אני דווקא היום רוצה לעסוק בתיאוריות, במטרות של דיני נזיקין, ואני מקווה שזה יועיל לתת תיאוריות שמשותפות לאו דווקא לאנשי תורה. אני לא עוסק פה במשפט משווה לשיטות משפט אחרות, זה לא הנושא שלי כרגע. דוגמאות, יהיה לו אולי מדי פעם איזושהי דוגמה, אבל אני רוצה בעיקר לעסוק במטרות שונות שיכולות להיות לדיני נזיקין. כיוון שיש לנו יחסית הרבה, לפחות, לא יודע, זה קצת קשה לי להעריך כמה זה יהיה, אז אני מעדיף שתוך כדי, ששאלות תוך כדי יהיו שאלות הבנה, ומי שירצה שאלות יותר של דיון, אז בסוף. אוקיי. אז יש לי פה כותרת קצת ארוכה, אולי מפוצצת, של שלושה נושאים שונים, ואני אנסה להסביר מהם שלושת הנושאים שאני רוצה לבחון אותם בדיני נזיקין: הוגנות, יעילות כלכלית וצדק חלוקתי. אז זה מתחיל בהבחנה שכבר שאריסטו מאוד פיתח. אריסטו הגדיר שיש שני סוגים שונים של צדק: צדק מתקן וצדק מחלק. צדק מתקן זה צדק שהוא בילטרלי, הוא בין שני אנשים באופן כללי. ראובן פגע בשמעון, עשה לשמעון עוול, ולכן הדבר הצודק והנכון זה שראובן יתקן וימצא את הדרך לתקן את העוול שהוא עשה לשמעון, או אם אי אפשר לתקן אז לפחות לפצות את שמעון על העוול שהוא עשה לו. זה המושג של צדק מתקן, corrective justice. סוג שונה של צדק זה צדק מחלק. צדק מחלק זה צורת חשיבה אחרת, זה לא צורה של איך לתקן ולהחזיר את האיזון ביחסים בין ראובן ושמעון, שהייתה ביניהם אינטראקציה לא מוצלחת כזו או אחרת, אלא איך נכון לחלק משאבים, לחלק טובין בתוך קבוצה מסוימת. אם אני בעל הסמכות לגבי קבוצה מסוימת, זה יכול להיות כי אני המלך של מדינה מסוימת, זה יכול להיות שאני אבא במשפחה שצריך לחלק בין הילדים שלו דברים, יכול להיות שאני לא יודע, אני מורה בכיתה שצריך לחלק את תשומת לב שלו בין תלמידים. אדם צריך לחלק בתוך קבוצה, והוא צריך להחליק מה המפתח הצודק והנכון לחלק טובים בתוך קבוצה מסוימת. יכול להיות שהמפתח זה שוויון, יכול להיות שהמפתח זה לא יודע, מי שאני הכי אוהב אותו אז אני צריך לתת לו הכי הרבה, יכול להיות שאני צריך לחלק לאנשים לפי הגובה שלהם. אני יכול לחשוב על הרבה מפתחות שונים לפי איך צודק ונכון לחלק את המשאבים בתוך קבוצה מסוימת. החלוקה הזאת לא נותנת לנו את התשובות הנכונות, אבל היא מאפיינת סוגים שונים של צדק. זה חלוקה אחת שנעשה בשימוש בהמשך. כן. תפיסות מוסר. יש הבחנה יסודית בין גישות, משפחות שונות של גישות באתיקה, והרבה פעמים ההבחנה אולי קצת גסה היא בין הגישות הדאונטולוגיות לגישות התוצאתניות. גישות דאונטולוגיות טוענות שכשאני צריך להחליט האם דבר מסוים הוא נכון או לא, אני צריך לבחון את הפעולה שהאדם עושה. האם הפעולות שלנו הן פעולות צודקות או שהן פעולות לא צודקות? ואנחנו לא צריכים להתחשב בתוצאות שלהן. הנקודה המרכזית היא לא התוצאות של פעולות מסוימות, אלא הפעולות האלה מצד עצמן. זה המוסר הדאונטולוגי שקאנט לקח אותו לקיצוניות. קאנט כתב מאמר שבו הוא טען שאם רוצח מתדפק על דלתי ושואל אותי האם פלוני מסוים מתחבץ לי או לא, אז אסור לי לשקר ולומר שהוא לא מתחבץ לי, משום שאסור לשקר. לשקר זה דבר רע, ולכן אסור לשקר. ולמרות שהאיזון פה זה בין שקר לבין לתת לו להרוג מישהו, אני צריך לבדוק האם הפעולה שאני עושה היא פעולה נכונה או לא. זה נשמע לנו אבסורד, אבל זה גישה אחת שטוענת שצריך לבחון את הפעולות באשר הן. משפחה מאוד רחבה של גישות שחולקות על הגישות התוצאתניות, על הגישות הדיאונטולוגיות, זה הגישות התוצאתניות, שבוחנות את הפעולות לפי התוצאות שלהן, האם הפעולה הזאת היא פעולה שגורמת לתועלת או שגורמת לנזק. כפי שאמרתי, זה משפחה של גישות. בתוך הגישה הזאת, אחת מהגישות הידועות, זה התועלתנות. התועלתנות בעצם החליטה שהדרך היחידה שיש לי בשביל לקבוע האם מהלך מסוים שאני עושה, פעולה מסוימת שאני עושה, כלל משפטי שאני יוצר, הוא טוב או לא טוב, זה לבדוק האם זה גורם, האם זה גורם יותר תועלת מנזק או יותר נזק מתועלת. למי? לכלל החברה. וזה מה זה המונח שבמונח המודרני יותר הוא מכונה הרווחה המצרפית. Aggregate welfare, הרווחה המצרפית של החברה. האם בסופו של דבר לכלל אני לא יודע, כנראה לכלל האנשים, לכלל בני האדם, האם בסופו של דבר נוצר יותר רווח, נוצרה יותר תועלת מהדבר הזה, שנוצר יותר נזק? אם נוצר יותר רווח, אז הדבר הזה דבר מוסרי ונכון, משום שהוא יותר הועיל מאשר הזיק. ואם לא, אז לפוך. בתוך הגישה של התועלתנות, נוצרה הגישה המודרנית של הניתוח הכלכלי. באופן כללי של כלכלת הרווחה, ובהקשר של התיאוריות המשפטיות, אז מה שמכונה הניתוח הכלכלי של המשפט, שזו גישה שהאידיאולוגיה שלה זה התועלתנות. אנחנו צריכים לבדוק האם דבר מסוים הוא מועיל יותר לרווחה המצרפית של החברה או לא. הדרך שבה אנחנו נעשה את זה, זה לא לבוא בתביעות לאנשים. אפשר לבוא בתביעות לאדם, אתה רוצה להיות מוסרי? אל תחשוב בכלל על עצמך, לא על עצמך ולא על החבר שלך, תקדיש את כל החיים שלך לתרומה לרווחה המצרפית לחברה. שזה יהיה המטרה שלך בחיים. ואתה צריך להיות מוכן לוותר על הכל. הכל בשביל תרומה לרווחה המצרפית של החברה. זה גישה תובענית מאוד מאוד מאדם מבחינה מוסרית, ובדרך כלל הכלכלנים לא הולכים בגישה הזאת. להפך, הם הולכים בגישה שהיא מאוד מאוד אגואיסטית. הם אומרים שהאדם צריך לפעול, אנחנו מצפים מהאדם שיפעל בצורה רציונלית, כדי למקסם את התועלת של עצמו. אדם שפועל בצורה רציונלית יפעל אך ורק משיקולים, או בעיקר משיקולים של מה יגרום לו תועלת, מה יגרום לו הפסד. ואם הוא יפעל מתוך השיקולים האלה, אז אנחנו מאמינים שבסופו של דבר זה יכול לתרום לרווחה המצרפית של כולם. והיינו שבסופו של דבר זה יהיה המנגנון שיאפשר הכי הרבה ריבוי של הרווחה המצרפית, מה שמכונה הגדלת העוגה, להגדיל את העוגה של הטובין שיש לכלל האנושות. בהרבה הקשרים יש פה פשוט את האמונה ליברלית, קפיטליסטית, ברציונליות של האדם ובתוכות השוק, שהשוק החופשי הוא זה שהוא מהווה את המנגנון הכי טוב לתיקון החברה. בהקשרים אחרים, אז אפשר לעצב את הכללים המשפטיים באופן שהכללים המשפטיים יצאו לזה שהתנהגות רציונלית של אנשים יגרמו לזה שהרווחה, כל אחד פועל לטובת הרווחה האישית שלו, וזו השיטה הכי טובה לגרום לרווחה המצרפית של כולם. הגישה היותר רווחת, אני חושב, יותר רוב בני אדם, היא הגישה הזאת, דאונטולוגיה מתונה. דאונטולוגיה מתונה זה גישה שהיא משלבת. היא אומרת שיש הרבה משקל לתוצאות. אנחנו בהחלט לא חושבים שזה נכון להסגיר את הנרדף שמסתתר אצלי בבית כי אסור לשקר. אנחנו מאזנים, אנחנו חושבים שיש משמעות לפעולות, יש משמעות לתוצאות, ואנחנו מאזנים ביניהם, ואם יש רף מסוים של תוצאות שמצדיק פעולה מסוימת, אז אנחנו נאמר שבהקשר הזה המטרה מקדשת את האמצעים, ואם לא, אז אנחנו נאמר שבהקשר הזה המטרה הזאת לא מצליחה לקדש את האמצעים האלה, ואנחנו בסך הכל רגילים לאזן בחיים שלנו בין שיקולים שונים, ולא ללכת באיזושהי צורה עיוורת או קיצונית ומוחלטת על אחת משתי הגישות האלה. אנחנו בוודאי, אני חושב, רובנו לא חושבים שהיעד הזה של מקסום הרווחה המצרפית הוא יעד שמצדיק הכל. זה שאנחנו ניתן לביל גייטס אחד, נגדיל את הרווחה שלו, קשה להגדיל את הרווחה שלו, כי בגלל התועלת השולית הפוחתת של הכסף. זאת אומרת, אם אני אוסיף לו עכשיו עוד מיליארד דולר, זה לא מאוד יגדיל את הרווחה שלו. אבל נניח שהייתי יכול להגדיל את הרווחה של ביל גייטס באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז האם זה באמת תרומה כל כך משמעותית לעולם שאנחנו נגדיל את הרווחה שלו? אני חושב שאנחנו בדרך כלל לא חושבים ככה. אבל אנחנו כן מוכנים לראות בהגדלת הרווחה המצרפית איזשהו יעד ראוי. זה כן אחד מהדברים החשובים שאנחנו יכולים לעשות ולקדם בעולם. אחד המבחנים החשובים שיכולים להיות לדבר מסוים זה האם בסך הכל זה תורם לרווחה המצרפית של החברה, האם בסך הכל החברה כמכלול מרוויחה מזה. ומצירוף של החלוקות השונות שעמדתי עליהן, אז אנחנו יכולים להתייחס לשלוש משימות שונות שרלוונטיות באופן כללי לתחומים שונים במשפט, ובין השאר ספציפית בשביל לפני דיני נזיקין. משימה אחת זה צדק מתקן. בהקשרים רבים, אם באמת, כפי שאמרתי, רובן עשה עוול לשימון, ורובן יכול לתקן את זה או לפצות את שימון, אז הצדק המתקן אומר שרובן צריך לפצות את שימון. בהקשרים אחרים אנחנו צריכים לבדוק האם ואיך דיני נזיקין יכולים להגדיל את ההוגה שיש לנו ולתרום ולתרום ליעילות הכלכלית, לתרום באמת לתועלת ולמקסום הרווחה המצרפית של החברה על ידי זה שמצליחים להגדיל את ההוגה כולה. ומשימה השלישית שבוודאי דיני נזיקין עוסקים בה זה החלוקה של ההוגה. אחרי שיש לי הוגה של תועלת, של טובין שיש אותה לחברה כולה, דיני נזיקין מן הסתם גם משפיעים על לחלק אותה, כי הם מעבירים משאבים מאדם לרעהו. שתיים זה להגדיל את ההוגה, שלוש זה לחלק אותה.
כן, אבל איך דיני נזיקין שהם תובעים כסף מבן אדם כאילו?
בסדר, אז האם דיני נזיקין יכולים לתרום להגדלת ההוגה המצרפית? והנקודת מוצא היא שלכאורה לא, משום שכשאני אומר שרובן משלם לשימון, זה לא מגדיל את ההוגה, אלא זה רק משנה את החלוקה הפנימית בתוך ההוגה. אני לא הגדלתי את ההוגה בזה שאמרתי שרובן צריך לשלם לשימון. אז אין דיני נזיקין יכולים להגדיל את ההוגה. אז עקרוני, נזקים זה דבר רע. למה נזקים זה דבר רע? זה מקטין את ההוגה, נכון? אם יש לנו נזק, אז ההוגה יותר קטנה עכשיו בגלל שיש את הנזק, ולכן נזק זה דבר רע. אז אנחנו לא אוהבים נזקים. איך דיני נזקים יכולים להגדיל את ההוגה? דיני נזקים יכולים להטיל חובת פיצוי. חובת פיצוי מייצרת הרתעה. ההרתעה הזאת יכולה אולי למנוע נזקים. אם ההרתעה תצליח למנוע נזקים, אז ממילא דיני נזקים יצליחו להגדיל את ההוגה, כי הם מרתיעים אנשים מלגרום לנזק. וככה דיני נזקים יכולים להגדיל את ההוגה. אז יש להם כוח להגדיל את ההוגה. מצד שני, כפי שכתבתי פה, לא רק שנזקים זה דבר רע, מניעה של נזקים היא גם יכולה להיות דבר רע. זה שמונעת נזקים זה טוב, אבל בדרך כלל מניעת נזקים זה לא בא בחינה. איך אני מונע נזק? מה? אני מונע נזק על ידי זה שאני שומר. השמירה הזאת יש לה עלויות. אני יכול עלויות של שמירה, אם זה בשמירה ממש או באיזשהם אמצעי מניעה אחרים. הרבה פעמים שמירה, מניעה של נזקים היא פשוט ויתור על פעילויות רצויות. יש כל מיני פעילויות שהייתי רוצה לעשות אותן, אבל הן יכולות לגרום נזק. אז כשאני מוותר על פעילויות, אם הפעילויות האלה פעילויות רצויות, או כשאני משקיע עלויות בשמירה, זה גם דברים רעים. ואז יוצא שדיני נזיקין בעצם מקטינים את ההוגה, משום שדיני נזיקין מכריחים אותי להשקיע במניעת נזקין. אז דיני נזיקין משפיעים על הגודל של ההוגה. הם יכולים להגדיל את ההוגה, הם יכולים להקטין את ההוגה. זה לא נכון לומר שדיני נזיקין רק מחלקים את ההוגה. הם בהחלט יכולים להשפיע גם על הגודל של ההוגה החברתית, לפעמים להגדיל אותה, לפעמים להקטין. אם אנחנו רוצים שדיני נזיקין יהיו יעילים, יעילים, דהיינו, יותר מועילים מאשר נזיקים, יותר מגדילים, שבסך הכל הכללי הם יגדילו את ההוגה החברתית, ההוגה המצרפית, אז אנחנו צריכים להכיר דיני נזיקין באופן שיוודא שהם תורמים יותר להגדלה של ההוגה מאשר להקטנה שלה. ובהקשר הזה יש פה שתי גישות ידועות בקרב התיאורטיקנים הכלכליים. אחת מהן, ואחד שלמדו אותי כבר שמעו את הדברים האלה, אחת מהן זה הגישה שאומרת אנחנו צריכים לנסות לייצר את ההרתעה היעילה. איך אני מייצר הרתעה יעילה? אני מטיל רמת שמירה שהיא שמירה יעילה. מה זה שמירה יעילה? שמירה יעילה זה שמירה שאנחנו מוודאים שרמת השמירה שאנחנו מצפים מהאדם, שאנחנו מתמרצים את האדם לשמור, היא רמת שמירה שהיא פרופורציונית לנזקים שיכולים להיות. איך היא פרופורציונית להם? היא מתחשבת בשלושה גורמים. שלושת הגורמים שמתחשבת בהם זה P זה probability, הסיכוי לנזק, L זה loss, הגודל של הנזק, שביחד קוראים לזה בעברית תוחלת, מישהו יודע איך קוראים לזה באנגלית? לא זוכר, הסיכוי שיהיה נזק כפול הנזק. מה? ריסק? אוקיי, אז ביחד זה ריסק. האם הדבר, אנחנו רוצים לחייב שמירה כאשר ה-probability של הלאס כפול הלאס גדול מ-B burden, גדול מהעלות של השמירה. אם הדבר הזה מתקיים, אז עקרונית, כן, הסיכוי לנזק כפול הנזק, אם יש לי 10% סיכוי לנזק של 1,000, אז P כפול L שווה 100, ואם העלות של השמירה היא פחות מ-100, אז אני ארצה לחייב שמירה. נוסחה שטבע אותה עוד לפני שהנושא הזה התפתח באקדמיה, טבע אותה שופט אמריקאי בשם לרנדהנד, ועד היום זה נוסחה מאוד שימושית. צריך לשים לב שהכוח שלה הוא מוגבל, או בוא נגיד, או לפחות זה תלוי באידיאולוגיה. מי שרוצה באמת לייצר ברמה החברתית הכללית למקסם את הרווחה, אז יכול להיות שהנוסחה הזאת היא טובה. דהיינו כי אם אני אפעיל את הדבר, אם בתי משפט יפעילו את המשפט הזאת בכלל המצבים של דיני נזקין והרבה מאוד פעמים, אז מן הסתם, ככל שאנחנו עולים במספרים, אז האחוז הוא סיפור הרבה יותר משמעותי, הוא הרבה יותר נכון ומדויק. זאת אומרת, באמת, מתוך 100 מקרים, מתוך אלפי מקרים, אם אני אפעיל את המקרה הזה בעשרות אלפי מקרים, שבהם יש 10% סיכוי ל-1,000 של נזק, ואני אחייב שמירה רק אם היא מתחת ל-100, ואני לא אחייב שמירה אם היא מעל 100, אז בסך הכל זה יצא שאני באמת פועל בצורה נכונה להשפיע על ההגדלה של ההוגה. אם אני רוצה, אם הייתי עכשיו חי באי בודד, כל החברה שהייתה לי פה זה רק רובן ושימון, ורובן צריך להחליט האם הוא כן צריך להפעיל את השמירה הזאת או לא צריך להפעיל את השמירה הזאת, אז לא בטוח שזה המבחן הנכון. כמה זה פי כפול אל, משום שרובן ושימון בינם לבין עצמם יש להם, לא בטוח ש10% סיכוי לנזק של 1,000, אז נכון לחמת אותו כ-100. זה יכול להיות נכון, זה יכול להיות לא נכון. מה אם, אני יודע שאם חס וחלילה יקרה הסיכון הזה של 1,000, אז זהו, זה הסוף שלי, אני לא יכול לחיות יותר. אז יכול להיות שאני ארצה לא לקחת אפילו סיכון קטן שזה יקרה. פשוט אנשים, יש להם משתנים שונים של מה שכתבתי פה, אהבת סיכון או שנאת סיכון, risk aversion. זה משתנה, זה לאו דווקא הולך לפי האחוזים. יש להם שיקולים שונים להפעיל את זה. מי שבודק את זה ברמה החברתית הכללית, אז זה מבחן יעיל. אפשר לקחת את המבחן הזה ולשנות אותו קצת, אבל איך שלא יהיה, המבחן הזה אומר שצריכה להיות איזושהי זיקה, איזושהי פרופורציה הגיונית, בין רמת הנזק שאנחנו רוצים למנוע והסיכוי לנזק לבין רמת השמירה שמצופה מהאדם. ויש הקשרים שבהם זה יעיל לחייב אדם לשמור, ויש הקשרים שזה לא יעיל. יש גישה אחרת שאומרת שיכול להיות שהדבר היותר נכון זה לבדוק מיהו מונע הנזק הזול. יש את הגורם, הרבה פעמים מבין השחקנים השונים שיש לנו על המגרש, יש את הגורם שיש לו את הכוח, את היכולת למנוע את הנזק בצורה הכי זולה שיש. ואם הוא יכול למנוע בצורה הכי זולה את הנזק, אז הוא הגורם שהכי טוב לומר שהוא יהיה אחראי אם קורה נזק. והוא זה שיודע שאם קורה נזק זה עליו. האם, מה זה אומר שכדאי לו לעשות? האם זה אומר שכדאי לו להשקיע את העלות שכרוכה במניעת הנזק או לא? הוא יחליט. הוא יחליט האם זה כדאי לו להשקיע בזה או לא. והוא בעל היכולת הכי טובה לקבל את ההחלטות. ומבחינה חברתית יעיל שזה יהיה הוא, משום שהוא יכול לעשות את זה בצורה הכי זולה. וליכולת של האדם הזה נכון להטיל אחריות מוחלטת אפילו, במשקפיים של יעילות. לא במשקפיים של אשמה ומוסר, אלא במשקפיים של יעילות, יכול להיות שנכון להטיל את זה עליו. האם זה נכון, האם הדבר הזה עומד בסתירה לעקרונות של צדק מתקן? הרבה פעמים כשאנשים שומעים את המונחים האלה של יעילות, זה עושה להם הרגישה מאוד לא נעימה בבטן. מין תחושה שאנחנו התפרקנו מערכי מוסר וצדק, והפכנו להיות אנשי חומרנות וכלכלה נטו, ואני רק בודק על פי איזה מין עיקרון שמישהו אמר לי שלהגדיל את הרווחה המצרפית, ואיך זה יכול להיות? אבל מה זאת אומרת? מי שפוגע בחברו, ודאי שהוא צריך לשלם, הוא המזיק. מה? בטח שהמזיק צריך לשלם. מי שעשה נזק הוא זה שצריך לשלם. מה קרה פה? שזה האינטואיציה של צדק מתקן. האם צדק מתקן באמת עומד בסתירה לכללים לסוגי הפתרונות שאמרתי עכשיו? הרבה טוענים שלא. והדוגמה שיש פה בתמונה היא דוגמה ידועה יחסית. היא דוגמה שמתייחסת לרכבת שנוסעת בשדה תבואה. והרכבת הזאת היא לפעמים פולטת גיצים, והגיצים יכולים לחולל שריפות. ואם הם יחוללו שריפות, הגיצים האלה, אז יגרם נזק כבד. ודרכה של אש. מה אפשר לעשות כדי שלא תהיינה שריפות? מה? לשנות את המסילה, להעביר את המסילה בכלל למקום אחר, לא מהשדות. מעולה. מה עוד אפשר לעשות? שהרכבת לא תיסע בכלל. עוד יותר. יאללה. מה עוד אפשר לעשות? יש ניתוחים שמתייחסים לזה שהיכולת יכולה להתקין, שהרכבת יכולה להתקין קולט גיצים, שימנע את הסכנה. אני לא יודע כמה זה עולה, הקולט גיצים הזה. אפשר גם להרחיק את השדה קצת. אפשר להחליט שבעלי השדות יוותרו על מטר, שזה לא מעט. זה לאורך מסילה. יכול להיות שיש פה הרבה בעלי שדות, כל בעל שדה יצטרך לוותר על מטר משני הצדדים של המסילה, לעשות איזשהו ויתור קטן, וזה מסלק את הסכנה של הגיצים במידה רבה. אז אנחנו יכולים לבחור בין הפתרונות האלה. אז הגישה הלכאורה של הצדק המתקן אומרת, מה אתה מדבר איתי על כל מיני פתרונות, איך אפשר למנוע את זה? זה דיבור ילדותי, זה כשאנחנו גדלים ומפתחים עמות מידה מוסריות, אז אנחנו מבינים שיש צדק בעולם, ואם הרכבת עושה נזק, אז הרכבת היא המזיקה. וזה לא משנה שיש לי כל מיני פתרונות, אלא אנחנו צריכים להיות אנשי מוסר וצדק, והרכבת היא המזיקה. אבל יכול להיות שדווקא מה שקודם קראתי חשיבה ילדותית יותר, או מה שבפמיניזם התרבותי לפעמים מכונה אתיקה נשית, יכול להיות שזו גישה יותר בוגרת, יותר נכונה. למה? מי אמר לך שהרכבת מזיקה? אולי בעלי השדות הם מזיקים משום שהם מתעקשים להתעלם מהרכבת ולהביא את החיטה כמה שרק אפשר ולהתעלם מכל נזק שיכול להיות. ואולי באמת הדבר הנכון יותר זה להחליט לאזן ולבדוק. למי זה גורם יותר תועלת? למי זה גורם יותר נזק? מה הפרופורציות? כמה נזק נגרם? מה הפתרונות הסבירים יותר? ואם מישהו לא ילך אחרי הפתרון הסביר אז הוא המזיק. הוא זה שפועל בצורה לא נורמטיבית. ולעומת זאת אם אנחנו נקבע את הכלל היעיל, אז הכלל הזה הוא יהיה המציאות הנורמטיבית, ומי שסוטה ממנו הוא המזיק. ולכן אין בהכרח סתירה בין צדק מתקן לבין היעילות הזאת. זה הערה חצי בסוגריים, אבל זה דבר מאוד מעניין. טענה מאוד מעניין, שאלה זוכה פרס נובל לכלכלה, רונלד פוז. הוא טען שאנחנו מנסים לבדוק, אנחנו נגיע למסקנה שכלל מסוים הוא הכלל היעיל. הכלל היעיל שמתמודד בצורה הכי יעילה עם הנזקים, מונע את הנזקים בצורה הכי זולה. משקיע הרבה פחות ומרוויח הכי הרבה. אז אנחנו בעצם עוסקים עכשיו, טוב, בואו נעצב כלל משפטי בדיני נזיקים, שהוא יהיה הכלל הכי יעיל. טען קוז שבעולם אידיאלי, מה זה אידיאלי? לא בעולם אידיאלי של גן עדן. אני אסביר עוד מעט מה זה העולם האידיאלי של קוז, הגן עדן הקוזיאני. תיאורטית, זה לא היה אמור לשנות מה יהיה הכלל המשפטי. עקרונית, הטענה שאתה טענת קודם, שדיני נזיקין רק משפיעים על חלוקה של ההוגה ולא על הגודל של ההוגה, עקרונית זה היה יכול להיות נכון. למה זה היה יכול להיות נכון? משום שניקח את הדוגמה, עשיתי פה דוגמה מאוד מפושטת. העלויות שריפה הן מאוד גדולות, העלויות שריפה הן 200. השאלה היא מה העלות של להעביר את המסילה למקום אחר, או אם תרצו להיות יותר ריאליסטיים, לא יודע, להתקין את הקולט גיצים, שאמרתי, והעלויות של להשיג אחורה את החיטה. אז אם עלויות העברת המסילה הן 100, ועלויות צמצום החיטה הן 80, אז מה הכלל היעיל שמי צריך לפעול? מה? בעלי הסודות צריכים לצמצם את החיטה, זה הכלל היעיל. אם זה יהיה הכלל המשפטי שיקבע, אז מניה, זה יהיה הכלל שנוהג. הכלל שנוהג יהיה הכלל הזה, כי זה יהיה הכלל שנקבע לידי דיני הנזיקין. אבל מה יקרה אם דיני הנזיקין יהיו דינים עקשניים, כשמחליטים שזה לא, סליחה, המזיק צריך לשלם. המזיק צריך לשלם וזהו, הרכבת מזיקה היא צריכה לשלם. ולכן, למרות שלרכבת זה עולה יותר להעביר את המסילה, הם קובעים שאין מה לעשות. אם את לא מעבירה את המסילה, אתם צריכים לשלם 200. ולכן את כרכבת חייבת להעביר את המסילה שלך למקום אחר. אז, לכאורה, יהיה לנו פה כלל לא יעיל. תהיה פה תוצאה לא יעילה. למה תהיה פה תוצאה לא יעילה? כי הרכבת, מה תעשה? הרכבת תעביר את המסילה למקום אחר, וזו תוצאה לא יעילה. משום שנגרם יותר נזק חברתי מתועלת, לכן לכאורה תהיה תוצאה לא יעילה. הוא טען שזה לא נכון. למה זה לא נכון? נכון, בעלי הרכבת יבואו לבעלי החיטים ויאמרו להם, תשמעו, זה פשוט עולה לנו הרבה. אני מבין שלכם נגרם, אנחנו רוצים שאתם תשיגו את החיטה. אנחנו מבינים שזה גורם לכם נזק של 80. אין סיבה שתשלמו את זה, משום שהכלל המשפטי הוא לטובתכם. אז אנחנו נפצה אתכם ב-81. ואם אנחנו מפצים אותם ב-81, זה משתלם לכם. שאלות של משא ומתן בין 81 ל-99, לפי כושר הניהול משא ומתן שלהם, כמה הם ישלמו. האם 81 או 99? בסדר, אבל זה יחסית, עדיין התוצאה תהיה שהמסילה לא תועבר. המסילה לא תועבר, משום שאין סיבה שהיא תועבר. מה שיהיה, ברמה המצרפית, ברמה הקבוצתית המצרפית, מה שיקרה זה לצמצם את החיטה. זה הדבר שהם יעשו. וכנ"ל הפוך, במקרה פה, לא משנה מה יהיה הכלל, גם אם העלויות הן הפוכות, לא משנה מה יהיה הכלל, התוצאה אמורה להיות התוצאה הגיעה, משום שעל ידי ניהול משא ומתן, אנשים יפעלו בצורה רציונלית, יעשו את מה שמתאים להם, ולכן ההוגה החברתית תגדל. התוצאה תהיה התוצאה היעילה. וההשפעה היחידה של דיני נזיקין תהיה על מה? על החלוקה של ההוגה. נכון? אז ההשפעה של דיני נזיקין תהיה למי יהיה יותר כסף? לבעלי הרכבת או לבעלי החיטים? זה תהיה התוצאה של דיני נזיקין. משום שאם דיני נזיקין יקבעו כלל שהוא לטובת בעלי הרכבת, אז בעלי החיטים יצטרכו לבוא ולשכנע את בעלי הרכבת להעביר את המסילה שלהם, ולכן הם יצטרכו לשלם להם. אז יוצא שדיני הנזיקין שינו את חלוקת ההוגה לטובת בעלי הרכבות. ואם הם יקבעו כלל הפוך, אז דיני הנזיקין משנים את חלוקת ההוגה לטובת בעלי החיטים. אבל הם משפיעים רק על חלוקת ההוגה ולא על הגדלת ההוגה. בניגוד לכל מה שדיברתי קודם. אלא מה? למה כל זה רק בכאילו? מה? שמועילה יותר מאשר מזיקה. המניעה ליישום הדבר הזה בחיים המציאותיים, יש לו השלוחות מסוימות בחיים המציאותיים, אבל למה זה לא תיאור רחב של עולם המציאות? בגלל הנושא הזה שהמודל הזה הוא נכון בעולם נטול עלויות עסקה. בעולם שבו אנשים יכולים להתנהל בצורה חופשית לגמרי, לנהל מסע ומתן עם מי שהם רוצים, זה בכלל לא עולה להם זמן או כסף, לנהל מסע ומתן, כל האנשים שהם צריכים לנהל איתם מסע ומתן, נגיד בעלי הרכבת, הם צריכים לנהל מסע ומתן לא עם בעל שדה אחד, אלא יכול להיות שעם 200 בעלי שדה. 200 בעלי שדה, שהאחרון שבהם יש לו כבר פתאום תרבית חשוב דווקא להגדיר את המחיר. למה? זה שחתן, הולדאוט, הוא פתאום האחרון בתור וכולם עכשיו רוצים אותו. אז זה עוד מיליון ואחת סיבות. אנשים יש להם, יש הרבה כשלי שוק, יש הטיות פסיכולוגיות לאנשים. כל אחד חושב שאם יש לו איזו זכאות משלו, אז היא בעלת ערך הרבה יותר מאשר זכאות שאין לו. עד שהוא יסכים לוותר על משהו שיש לו, אז צריך לקרות הרבה מאוד. יש לנו הרבה מאוד סיבות שבגללם המודל הזה הוא מודל תיאורטי ולא נכון. ולכן בעולם המציאותי דיני נזיקין בהחלט יכולים מאוד להשפיע על הגודל של ההוגה, ולא רק על החלוקה שלה. אבל בסדר, בעולם תיאורטי שבו יכולנו להגיע פשוט לעסקאות הנכונות, אז עקרונית באמת לא היה צריך, לא הייתה צריכה להיות השפעה לדיני נזיקין מבחינת היעילות. אוקיי. עכשיו על החלק הזה, כבר צריך לברך ברכות התורה. אני רוצה לתת דוגמה לזה שבכיתה שלי כבר אמרתי אותה השנה, משמירת נזיקין בהלכה. אנחנו צריכים לשמור על הנזקים שלנו. מה רמת השמירה שאנחנו מצווים בה, או שאם אנחנו לא עומדים בה אז אנחנו חייבים בפיצוי? אז הסוגיות מתייחסות בעיקר לשתי רמות, שמירה פחותה או ראויה לעומת שמירה מעולה. מה רמת השמירה שנוהגת בפועל בדיני נזיקין? שגידפתי פה שמירה פחותה. זו רמת השמירה שנוהגת בפועל. באיזה נזיקין היא קיימת? זה רמת השמירה שלי. שושן ורגל ואש ובור, ולהלכה גם של קרן מועדת. היחיד, החריג היחיד זה שורתם. נזקי קרן בשורתם, אז רק בשמירה מעולה, ולהלכה זה בכלל כנס. נכון, אז זה באמת חריג שיש לנו, ואנחנו פוסקים להלכה כרבי יהודה ושפל גניסקה כנסה, אז זה באמת החריג היחיד שיש לנו. עקרונית, הקו הרחב של דיני נזיקין זה שמירה פחותה. מה הרעיון של שמירה פחותה? אני חושב שהתפיסה הרווחת היא ששמירה פחותה, זה אומר, זה אולי גם פשט הלשון של הגמרא בדף נ"ה עמוד ב', פשט הלשון של שמירה פחותה זה אומר, אתה לא בסדר, אתה כאילו הזקת לי בעצמך, אתה ממש פושע, אתה לא שמרת אפילו שמירה פחותה, אתה באמת באמת טיפוס לא ראוי, התנהגת בצורה לא ראויה ולכן צודק להטיל עליך תשלום. ממש תפיסה של צדק מתקן, אתה באמת התנהגת בצורה לא הולמת אם אתה לא שמרת אפילו שמירה פחותה על הרכוש שלך. וזה הסבר אפשרי, בהחלט. אבל אנחנו יודעים שיש גישות אחרות גם ביסוד המחייב של נזקי ממון, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס ללמדנות בהרחבה. אבל הרמב״ם, גם הוא פסק את הכלל הזה של שמירה פחותה. הרמב״ם כותב שכל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הדלים חייבים לשלם, שהרי ממונה מזיק. אם ממונה מזיק זה סיבה שצריך לגרום להם לשלם. ולמה אם ממונה מזיק זה סיבה לגרום להם לשלם? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, המצוות שמנינו בספר נזיקים, כולן בשביל, תסתכלו על המילים של הרמב״ם, כולן בשביל להסיר עוולות או למנוע נזקים, וכדי להמריץ מאוד למנוע נזקים, להמריץ זה לתת תמריץ, לתת אינסנטיב, לתת את האינסנטיב הזה למנוע נזקים, מחייבים אדם בכל נזק הנגרם על ידי רכושו או כתוצאה ממעשהו, שהאדם יכול להקפיד ולשמור עליו שלא יזיק. לכן חויבנו בנזקים שבהמותינו גורמות, כדי שנשמור עליהן. התורה חייבה אותנו בנזקים, כדי שתהיה לנו מוטיבציה לשמור עליהן. כן אש ובור, מפני שמעשה האדם ויכולו להקפיד ולשמור עליהן, שלא יגרם נזק על ידם, אז זוכן אדם חויב בהם, והרמב״ם ממשיך שמה ואומר, בניגוד לשן ורגל ברשות הרבים, ששם השיקולים מובילים אותנו למצב אחר. בעצם יוצא ש... אנחנו, שיש פה תפיסה שאומרת, אנחנו רוצים לחייב אותך על עצם זה שהרכוש שלך הזיק. לא בגלל שאתה לא בסדר בזה שלא שמעת, אלא אנחנו רוצים לחייב אותך על עצם זה שהרכוש שלך הזיק, וזה אמור לתת לך תמריץ לשמור. בפועל יהיה כדאי לך לשמור, משום שאם אתה תשמור, א', יכול לקרות שלא, מאוד יכול להיות שלא יהיה נזק, ואתה תיפטר. אם אתה תוכיח ששמרת טוב, אז אתה תיפטר מחיוב בנזיקין. ולכן אנחנו רוצים לתת לך תמריץ לשמור. וזו המטרה של דיני נזיקין, לתת לך תמריץ לשמור. כמה אנחנו רוצים באמת שתשמור? אומרת ההלכה, שמירה פחותה. מה זה שמירה פחותה? גמרא בבבא קמא מהי אומרת ששמירה פחותה היא דומה לשמירה של שומר חינם. כמו רמת שמירה שמצופה משומרי חינם בבר המציע. מה רמת השמירה שמצופה משומרי חינם בבר המציע? מה? האדם הסביר, אוקיי. מה?
האדם הממוצע.
מה זאת אומרת האדם הסביר? כמו האדם הסביר שמה? כמו שהאדם הסביר עושה מה? שומר על מה? על דברים של עצמו, כמו שהאדם הסביר שומר על דברים של עצמו. זה הגמרא בבבא מציעא שאומרת כדנת ראי אינשי. ככה אומרת הגמרא בבבא מציעא צדיק ג' עמוד א' על דיני שומרים של בעל מציע, כך אומר התוספות בבקם התפקים בלמוד א' על דיני נזיקין, שרמת השמירה המצופה היא כדנת רעים, שכפי שאנשים שומרים על הנכסים של עצמם, הדרך שבה אנשים שומרים על הנכסים של עצמם, כך אנחנו רוצים שהם ישמרו על הנכסים של הזולת. כמה האדם ישמור על הנכסים של עצמו? אם יש לי פרה ש... ויש לי שדה, ואני דואג שהפרה תצא ותאכל מהשדה שלי, זה לא יהיה לי טוב. כמה אני אשקיע בלשמור על הפרה? אני ודאי אעשה מאזן בין כמה שעולה לי לשמור על הפרה לבין כמה לבין כמות הנזק והסיכוי לנזק שהפרה יכולה לגרום לי, וזאת תהיה שמירה יעילה שאני אפיק ביחס לעצמי. זה המדד הנכון שאותו אנחנו רוצים להפעיל בשביל לבדוק כמה אדם צריך לשמור ביחס לזולתו. כמובן, אפשר גם לומר את זה במילים יותר יפות ממה שאני אומר. אפשר גם לומר שהכל נכלל בתוך ואהבת לרעך כמוך, בתוך רמת המוסריות שאנחנו מצפים מאדם ביחס לרעהו. אבל זה גם רמה שהיא בעצם תורמת ליעילות המצרפית. ולכן בעצם יש פה רמה שמירה שהיא לא כל כך שונה מנוסחת הנד שהזכרתי קודם. אותה נוסחה של P כפול L, קטן או גדול מ-B. זה רמת שמירה די דומה למה שיש לנו בהלכה לגבי נזקי ממון. כפי שהערתי פה, יכול להיות שהדין של אדם המזיק של הרמב"ן, הרמב"ן חושב שאדם המזיק חייב באחריות מוחלטת על הנזקים שלו, ושום דבר לא יכול לקרות. יכול להיות שהרמב"ן חשב שבמקרה הזה, אולי דווקא נכון לקחת את המודל האחר של מונע הנזק הזול. מי הוא מונע הנזק הזול בהקשר של מעשים שהאדם עושה? האדם עצמו. שהוא יקפיד על עצמו. לא יהיה לו שום דרך להצדיק את עצמו ולומר, זה לא היה בשליטתי, זה לא יכולתי להתנהג אחרת, הייתי אנוס. אתה מונע הנזק הזול, ולכן נכון ויותר יעיל להטיל את זה עליך. ואז פה עולה שאלה באמת מעניינת ומורכבת. מתי נוח להפעיל את המודלים השונים? מתי נוח להטיל אחריות מוחלטת על מישהו שהוא המונע הזול של הנזק? ומתי נוח יותר לומר שאני אטיל את רמת השמירה היעילה והמאוזנת? זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהרמב"ן חושב שאם אני עכשיו אטיל אחריות מוחלטת על בעלי בהמות, זה אומר שלאנשים מאוד מאוד לא כדאי להחזיק בהמות. משום שאתה מחזיק בהמות, אז קשה למנוע נזקים. זה לא שיש לך את היכולת האבסולוטית למנוע נזקים. אתה אולי מונע נזק הזול יותר, אבל העלויות ממך תהיינה מוגזמות, ויכול להיות שלא ישתלם לך להחזיק בעלי חיים. והתורה לא רוצה את זה. אז התורה הסתפקה בשמירה פקודה. אבל האדם על עצמו, האדם לא יהיה יותר. האדם ימשיך לחיות, גם אם אנחנו נטיל עליו אחריות. אף אחד מאיתנו לא למד את הרמב"ן במאה המציאה פ"ב והחליט שהוא מפסיק לצאת לרחוב, וכי הוא פוחד שהוא יפגע במישהו. בסדר, אנשים חיים, ובסך הכל שהם מצליחים לשמור על עצמם. שברת, שילמת. אז באמת יכול להיות שפה הייתה החלטה לקחת את המודל הזה. אז אני לא אומר, אני בוודאי לא חושב שההלכה מחויבת לניתוח הכלכלי של המשפט. אין לי שום... אני לא חושב שההלכה מחויבת להגדלת הרווחה המצרפית כאיזשהו ערך בלעדי. אני חושב שזה בהחלט יכול להיות אחד המשתנים המשמעותיים. זה יכול לעזור לנו, זה יכול לסייע לנו להבין איזה רמת שמירה נכון לדרוש, מה רמת השמירה הנכונה, מתי נכון, איך נכון לחלק את האחריות בין אנשים שונים בהקשרים שונים. הגדלת הרווחה והיעילות הכלכלית בהחלט יכולות להיות אחד המשתנים המשמעותיים בהקשר הזה. ועכשיו למטרה שאין ספק שגם אותה מגשימים דיני הנזיקין, וזה המטרה של חלוקת העוגה. כי בעצם עד עכשיו דיברנו על הכוח של דיני נזיקין להקטין או להגדיל את העוגה. אבל כפי שאמרתי, ברור שהם גם עוסקים בחלוקה של העוגה. הם מעבירים תשלום אחד לשני, וקובעים איך נכון לחלק את העוגה החברתית שלנו. אז איזה משתנים משמעותיים יכולים להיות לנו בהקשר של חלוקת העוגה? ניסיתי לפרט פה כמה בשקף הזה. אחד מהם זה צדק מתקן. אני לא יוצא נגד המשתנה הזה, זה בהחלט הדבר, הרבה פעמים זה הסיבה הנכונה. אם ראובן היה לא בסדר כלפי שמעון, אז זה סיבה שראובן יצטרך לתקן את מה שהוא עשה, ואם אי אפשר לתקן, לפצות את שמעון. זה צדק מתקן. אבל יש לנו גם משתנים נוספים בחלוקת העוגה. לא מיני משתנים יכולים להיות. משתנה הוגנות אחד זה צדק מתקן. עוד משתנה הוגנות זה משתנה שתיים. יותר צודק שהמזיק יישא בנטל מאשר הניזוק. זה גם תפיסה. אני חושב ש... במקטע שלי בדיוק אמרתי את זה, נדמה לי שגם... יכול להיות שמשיעור א' דיברתי את זה בהתחלת השנה. דיני נזיקין עוסקים בנזק נתון. הנזק בדיני נזיקין הוא תופעה נתונה. זה לא כמו דיני עונשין שאנחנו מחליטים לבוא ולהעניש מישהו. בדיני נזיקין קיים נזק. השאלה שדיני נזיקין צריכים להחליט עליה זה מי יישא בעול של הנזק הזה. אם דיני נזיקין יחליטו לא לחייב, אז מי שנושא בעול של הנזק זה הניזוק. אם דיני נזיקין יחליטו להטיל חיוב נזיקין בהקשר מסוים, אז לפחות במידה רבה מעביר את הפן הכלכלי של הנטל למזיק. אני ככה מדבר בלשון מאוד מסתייגת, משום שהניזוק עדיין זה שסבל את הנזק הפיזי, וגם הפיצויים הם לא תמיד פיצויים שלמים ומלאים, אבל במידה רבה הפן הכלכלי של הנטל יכול לעבור למזיק. ובהחלט יכולה להיות תפיסה שאומרת שלא בגלל שהמזיק אשם, אלא זה יותר צודק שהמזיק הוא זה שיישא בנטל מאשר הניזוק. וזה גם סיבה לשנות את החלוקה של ההוגה ולהעביר חלק מהנטל לכתפיים של המזיק. כי הוא איזה שהזיק, בסדר, הזיק לא באשמתו. מי יותר צודק שיישא בנטל? לפי תפיסה מסוימת, המזיק. זה גם יכול להיות הסבר לרמב"ן. למה הרמב"ן חושב שאדם המזיק חייב באחריות מוחלטת? משום שהוא בעצמו הזיק לזולת, אז זה יותר צודק שהוא יישא בנזק מאשר הניזוק. בהחלט טענה אפשרית. סעיף 3 פה, צודק שמי שמרוויח מפעילות יישא בעלות של הנזקים שלה. זה עוד שיקול של הוגנות, הוגנות בחלוקת העוגה. לפי מה אני מחליט מי צודק שיישא בעול הכלכלי של הנזק? הרבה פעמים נזקים נגרמים כתוצאה מפעילות מסוימת, והפעילות הזאת, מי שעושה אותה, יש לו סיבה למה הוא עושה אותה. הוא עושה אותה כזאת פעילות מוסית מבחינתו, ולכן יכול להיות שאנחנו נחליט שמי צודק שיישא בנזקים שיכולים להיגרם מהפעילות הזאת, לא בגלל שהוא אשם, הוא לא אשם, הוא התנהג בסדר, אבל מי יותר צודק שיישא בנטל הזה? מי שנהנה מהפעילות הוא זה שיישא בנטל הזה. איזו דוגמה יש לנו לזה מהמסכת שלנו? משלם מה שנהנית זה לא נזקים, אבל מה? אם זה כן אז זה כן, אבל זה לא בסדר, אבל על זה אפשר להתווכח. המקלקלים לא למי שאומר שהם פטורים, אלא למי שאומר ש... אם אנחנו חושבים שלאדם מותר לפנות את הזבלים שלו לרשות הרבים, וזו התנהגות נורמטיבית וראויה, למה היא ראויה? כי אנחנו כחברה רוצים את הדבר הזה, זה מועיל לנו, זה תורם לרווחה. אבל מי צודק שיישא בנטל אם זה גורם לנזק? לפי תפיסה מסוימת, מחלוקת הנעים, אבל לפי חכמים, אז כן, מי שצודק שיישא בנטל הזה זה מי שפינה את הזבל, הוא זה שמרוויח. אנחנו אפשרנו לו לעשות את הפעילות הזאת לפחות בעונה מסוימת בשנה, אבל זה לא אומר שהוא לא צריך לצאת בנזק הזה.
יש לי ששלוש מתקיים ולא שתיים,
שהמרוויח הוא לא המזיק? שתיים זה כלל יותר רחב מ-3. אפשר לא לקבל את שתיים, אבל אפשר לא לקבל את שתיים בצורה גורפת, אבל כן להחליט
שבש... למה?
למה?
אני כן לקבל את שתיים, אני
לא מדבר להלכה. למה, כי ההלכה קיבלה את שתיים?
שמה זה כיסה בנטל? בדרך
כלל
כן,
אבל זה משלם. לפי הרמב"ן אתה אומר?
לא, בכללי, חוץ מפתור
שלא... לא, בסדר, אבל זה אומר שאנחנו לא תמיד אומרים את זה. לפי הרמב"ן יש נימה מסוימת של שתיים, לפחות בהקשר של אדם. סיבה 4 מחזירה אותנו עוד פעם להגדלת העוגה. לפעמים חלוקה של העוגה יכולה גם להשפיע על הגודל של העוגה. אנחנו יכולים לחשוב שלא רק שצודק להטיל, בדרך כלל שאנחנו מדברים על זה שכדאי לחייב מישהו בנזק כדי לתת לו תמריץ למנוע את הנזק, אז אנחנו מייצרים כלפיו הרתעה. אנחנו אומרים שאם יקרה נזק, תדע לך שאתה תצטרך לשלם. וזה מייצר הרתעה. כי אדם לא אוהב לשלם כסף, אז הוא ישקיע מאמצים בשביל לא לשלם את הכסף. אבל זה לאו דווקא משפיע על הגודל של ההוגה. על החלוקה של ההוגה, סליחה. זה לאו דווקא משפיע על החלוקה של ההוגה מול הניזוק. כי מה אני יכול... איך אני יכול לייצר הרתעה בלי לשלם לניזוק? את אותה הרתעה בדיוק אני יכול לייצר בלי לשלם לניזוק. אפשר לשלם את זה לצדקה, אפשר לשלם את זה לי, אפשר לשלם את זה לשיבת טובי יאיר, אפשר לתת את זה להקדש, נכון? אפשר לעשות הרבה דברים, זה מייצר את אותה הרתעה, אבל מי אמר שצריך לתת את זה לניזוק? אבל, בהקשרים מסוימים, אנחנו חושבים שכן דווקא יעיל שהניזוק יקבל פיצוי. למשל, אדם, אם אנחנו רוצים שהאדם יגדל שדה, משום שזה תורם לרווחה המצרפית שלנו, שאנשים יכולים לגדל שדות, אז אנשים צריכים שיהיה להם איזושהי יציבות לגבי השדה שלהם. מה זה אומר יציבות? בין השאר, שאם מישהו יזיק לי, סביר להניח שהוא יצטרך לשלם, ואני אקבל פיצוי. אם אני יודע שמישהו מזיק לי, אז אני לא רואה פיצוי, אני לא רואה שקל מהדבר הזה, אז לא כדאי לי לגדל שדות. ולכן, לתת כסף לניזוק, זה גם יכול לתרום ליעילות. וכל השיקולים האלה הם שיקולים של חלוקת העוגה. ולכן כשנתתי את הכותרת בהתחלה על הוגנות, יעילות כלכלית וצדק חלוקתי, אז אני התכוונתי, כשאני אומר צדק חלוקתי, קודם כל המובנים האלה, שהם מובנים מאוד פשוטים. זה צדק חלוקתי לא במובן שבדרך כלל מדברים עליו בשפה הפוליטית, אלא צדק חלוקתי בין הצדדים למשחק. איך נכון וצודק לחלק את העוגה ביניהם, ויש לנו פה כמה משתנים שמראים איך נכון וצודק לחלק את העוגה ביניהם, ודיברתי בהתחלה על צדק מתקן וצדק מחלק, אז יש לי פה שיקולים שונים של צדק מחלק, איך נכון לחלק את משתנה אחד לצדק מתקן, משתנים 2 ו-3 ו-4 הם משתנים של צדק מחלק בתוך האוכלוסייה המאוד מצומצמת שאנחנו מתייחסים אליה. האוכלוסייה הזאת בעיקר כוללת את המזיק והניזוק. בתוך קבוצת האוכלוסייה הזאת של המזיק והניזוק, איך נכון לחלק ביניהם את העוגה? אלה שיקולים של צדק מחלק, 2, 3 ו-4. אני מקווה שזה מובן, הוא ההבדל בצדק מתקן. צדק מתקן אומר, בגלל שהוא עשה עוול, נכון שהוא יתקן את זה. זה צדק מתקן. צדק מחלק זה, אני לא עוסק עכשיו בשאלה הזאת של הוא לא בסדר ולכן הוא צריך לשלם. אלא אני שואל את עצמי איך נכון לחלק את העוגה בין האנשים האלה. אני עכשיו ראש המשפחה שלהם, אני עכשיו המנהיג שלהם. יש לי פה שני אנשים בקבוצה שלי, אני רוצה לחלק בצורה הוגנת את הטובים ביניהם. איך אני אעשה את זה? במובן האריסטוטלי של צדק מחלק. אז משתנים 2, 3 ו-4 הם משתנים חלוקתיים. אבל מה לגבי צדק מחלק במובן הרחב יותר? של חלוקה צודקת יותר בראייה החברתית. האם דיני נזיקין יכולים להיות משמעותיים אפילו ברובד הזה? דיברנו האם הם יכולים להגדיל את העוגה החברתית? האם יכולים להגדיל את הרווחה המצרפית של כלל החברה? האם הם גם יכולים לתרום לחלוקה יותר צודקת של המשאבים בכלל החברה? למנוע עיוותים חברתיים, לקדם ערכים של שוויון חברתי, לצמצם פערים חברתיים? האם יש כוח כזה גם לדיני נזיקין? והתשובה הפשוטה היא שלא. זה לא התפקיד שלהם. התורה מאוסרת עלינו, זאת אומרת, גדל לא תהדר בריבו. זה איסור. אני בוודאי לא אמור להתחשב ברמה הפרטנית. מגיע אליי לבית הדין איש עני ואיש עשיר, טוב, אז אני אשתדל לפסוק לטובת העני. התורה אמרה לא לעשות את זה. מה לגבי, אז אולי נקבע כלל רחב כזה, אולי נקבע שכמות הנזק, כמות הפיצוי שאנשים צריכים לשלם במקרה של נזק היא תלויה בין השאר במצב הכלכלי חברתי שלהם. ואנשים, ככל שאדם עני יותר, אז הוא זכאי לפיצוי יותר גבוה ומחויב בפיצוי יותר נמוך. זה כלל מתאים? אני חושב שרובנו חושבים שלא. בין השאר, זה יכול לגרום אנרכיה, זה יכול לגרום תמריץ לעניים להזיק בלי חשבון. יש פה אלמנט חזק של הקראיות. זאת אומרת, איזה מתרומה זה לשוויון החברתי? אנחנו לא מנפלים בפערים החברתיים בצורה רחבה, אבל בגלל שרובן פלוני הזיק לשמעון אלמוני, אז לכן אנחנו עכשיו קצת נשנה את המאזן החברתי ביניהם. זה על פניו לא נשמע לנו הכלי המתאים. כן. למה זה יוצר שוויון?
כי בעצם נותר פה איזשהו פער שאני יצר, הוא משלים אותו לטובת מישהו שרוצה את
אותו פער. אתה מדבר לא על הפער החברתי, אלא על הפער שנוצר ספציפית מהנזק.
זה גם פער חברתי, יש פה מזיק
בנזק. הבנתי, בסדר. אז זה בעצם צדק מתקן. צדק מתקן, כל עניינו של הצדק המתקן הוא, בוא נתעלם עכשיו מכל העוגה בכללותה ועיוותים כאלה ואחרים שיש לנו בחלוקת הטובין בעולם שלנו, אלא ניקח את העולם שלנו כנתון, ולאור הנתון הזה שהעולם שלנו קיים כפי שהוא, אז אנחנו נבדוק שרובן פגע בשמעון ולכן הוא צריך עכשיו לתקן. את הפער הזה, זה הפער שמתקן אותו הצדק המתקן, לכן הרבה אנשים נוטים לזלזל בצדק מתקן, אבל את הפער הזה אפשר לתקן, נכון? אני כן שואל עכשיו ברמה, האם יש השלכה למעמד חברתי בהקשר הזה? ויש כאלה שטוענים שהדרך שבה הצגתי, או שבה אנחנו רגילים לחשוב על דיני ממונות, כדיני ממונות, כחלק מהמשפט שהוא עיוור למצב חברתי, למצב חברתי כלכלי. דיני ממונות לא עוסקים בשאלה הזאת. באיזה, מי כן עוסק בשאלה הזאת של מי אני ישיר? דיני צדקה, דיני מיסים, הם יכולים לעסוק בשאלות האלה. אבל דיני ממונות זה לא התחום שלהם, זה לא הקטע שלהם. הם צריכים לקחת כנתון שלכל אחד יש כך וכך רכוש בעולם הזה, ולפעול בהתאם לזה ולהגן על בעלי הרכוש. והם לא עוסקים בכלל בשאלות של צדק חלוקתי, חברתי. זה לא עניינם, הם בכלל, הם לא מבדילים בין אני והעשיר. יש טענה שיש בזה קצת תרמית, שדיני נזיקין הם לא יכולים להיות עיוורים לשאלות חברתיות. הם בהכרח נוטים עמדה בשאלות חברתיות. והדיון הזה הרבה דברים בעיקר סביב דיני התשלומים. פחות סביב דיני האחריות, גם סביב דיני האחריות. אבל עיקר המסה העיקרית של הדיונים בהקשר הזה הם סביב דיני הפיצויים והתשלומים בנזיקין. משום שהעיקרון המנחה בדרך כלל שדיני התשלומים בנזיקין הוא השבת המצב לקדמותו. נתקן את הנזק כאילו לא היה. נחזיר את המצב למצב שהיה לפני הנזק. כמה שאפשר נפעל להחזיר את המצב למצב שהיה לפני הנזק. המצב שהיה לפני הנזק, אם הוא מצב שיש בו עוול חברתי מסוים, אז יוצא שהמשפט שדיני הנזיקין בעצם נותנים גושפנקה למצב הזה. בסדר, אוקיי, עדיין אפשר לטעון בסדר, נכון, אבל אם אנחנו אמרנו שזה לא התפקיד שלהם, אז דיני הנזיקין הם לא פרוגרסיביים, פרוגרסיביים במובן של פועלים כדי למתן פערים חברתיים. אז הם לא פרוגרסיביים, אבל הם גם לא רגרסיביים, הם לא מקצינים פערים חברתיים. הם רק לא מתקנים אותם. הם אולי נותנים להם איזושהי לגיטימציה. השופט אומר, הנה, באמת מגיע לך שיש לך כך וכך. אבל יש טענות שההתעלמות הזאת מביאה לזה שדיני הנזיקין הם בפועל, לא רק שהם לא פרוגרסיביים, אלא הם גם רגרסיביים, והם נותנים יתרון לעשירים לעומת העניים. באיזה הקשרים אפשר למשל לראות את זה? למשל, יש טענה שאומרת שדיני נזיקין פועלים להחשיב דברים מסוימים שיש אותם לאנשים מסוימים ואין אותם לאנשים אחרים. למשל, תראה פיצוי על נזקי גוף. אז שיטות המשפט השונות בעולם חושבות שהדבר המרכזי שצריך לפצות עליו בפציעה של מישהו זה פגיעה בכושר ההכנסה שלו. זה עיקר הדבר שיש לו. פגיעה בכושר ההכנסה של האדם, זה ראש הנזק המרכזי. איזה עוד ראשי נזק יש לנו בפציעה? אנחנו מכירים משנה בתחילת פרק ראובן, נכון? יש לנו נזק שבט שהם מטפלים בנושא הזה. חוץ מזה יש לנו צער, בושת וריפוי. והפיצויים האלה הם בכל העולם פיצויים הרבה יותר קטנים. משום שכמה אתה כבר תיתן לבן אדם על הסבל הנפשי שהוא עבר, על הכאב הפיזי שהיה לו? אתה תיתן על זה, אבל בקטנה. לא שם נמצא הכסף הגדול. האם הראייה הזאת שאומרת שאנחנו בעיקר מפצים על כסף, הראייה הזאת היא באה על חשבון אנשים ש... הראייה הזאת היא כמובן טובה לאנשים שיש להם כסף. מי שיש לו כושר הכנסה גדול, זה טוב לו. מי שאין לו כושר הכנסה גדול, זה פחות טוב. אני אשאל למשל ברמה המגדרית, האם הכלל הזה הוא כלל שטוב יותר לגברים או לנשים, שעיקר הפיצוי הוא על יכולת הכנסה ולא על כאב וסבל? למי הוא יותר טוב הכלל הזה? מה? זה כלל שהוא יותר טוב לגברים, בהחלט. מבחינת חלוקת העוגה, הוא משפיע. הוא משפיע וזה כלל שהוא טוב יותר לגברים, גם גברים קבעו אותו. אבל, נכון? זאת אומרת, כן? זה כלל שהוא יותר טוב לגברים. האם, נשאל שאלה אחרת. אם אני בעל מפעל, והמפעל שלי יכול להיות שיהיה לו קצת פוטנציאל של זיהום, והזיהום זה דבר לא טוב, זה יכול לגרום למחלות. אני יכול לצבח אותי אחרי זה בתביעות משפטיות. איפה יותר כדאי לי לבנות את המפעל שלי? האם כדאי לי לבנות אותו יותר ליד רהט או ליד הרצליה פיתוח? מה? רהט, למה? בהנחה שהם יתבעו ויגיעו אותי לבית משפט, נניח שהם יעמדו על הזכויות שלהם כמו שצריך, אבל אני אצטרך לשלם להם פחות. יפה. או בשיטת משפט שבה... זה טענה שהיא פחות רלוונטית להלכה, משום שבהלכה אין התייחסות כל כך לביטוח. אבל במציאות המודרנית הרבה מדיני הנזיקים מאוד מאוד מושפעים וקשורים בדיני ביטוח, או במציאות הכלכלית של ביטוח. הרבה מהנזקים זה נזקים שזה נתפס שקשה לעמוד בהם לבד, ולכן אנשים עושים תזמון של הנזק ומשלמים לביטוח, ואם קורה נזק אז הביטוח משלם את הנזק. אם שיטת המשפט היא מעודדת אנשים, או המציאות הכלכלית-חברתית מאוד מעודדת אנשים לעשות ביטוח אחריות. הרי אפשר לעשות שני סוגים של ביטוח. אני יכול לעשות ביטוח נזקים או ביטוח אחריות. ביטוח נזקים זה ביטוח שאני משלם כסף לביטוח, שאם יקרה לי נזק, אז הביטוח יפצה אותי. ביטוח אחריות זה ביטוח שאם אני אזיק, אז הביטוח ישלם במקומי. ואם השיטה היא שיטה שמתמרצת אנשים לעשות ביטוח אחריות, שאם יקרה נזק הם לא יצטרכו לשלם, אלא מישהו ישלם במקומם, אז כמה ביטוח הם יצטרכו לשלם? לא לפי כמות הנכסים שיש להם, אלא לפי כמות הנכסים שיש לאנשים אחרים. זאת אומרת, לא על כמה אני יכול להיות ניזוק פוטנציאלי, אלא כמה אני יכול להיות מזיק פוטנציאלי, דיינו כמה הסובבים אותי יכולים להיות ניזוק פוטנציאלי. ובשיטה של ביטוח אחריות, אז בעצם כל אחד מאיתנו נושא בעלות של החזקת הנכסים של החברים שלו ושל הסובבים אותו. ויוצא שבחברה שמשלמת ביטוח אחריות, אז בעצם מי שותף במימון הנכסים של העשירים? מה? העניים, העניים, הרי העניים שווה להם לשלם ביטוח אחריות, כי אם הם יחטפו תביעת נזיקית, אין להם איך לשלם את זה. הם יפשטו רגל ויהיה להם רע מאוד. אז שווה להם לשלם ביטוח אחריות. אבל בפרמיות שהם משלמים, בעצם הם מממנים את הנכסים של העשירים, הם שותפים מאוד פעילים במימון הנכסים של העשירים, משום שהם משלמים ביטוח אחריות כמוהם. ובעצם הנזקים מתחלקים בכלל אוכלוסייה של בני אדם, לא של בעלי נכסים, אלא של בני אדם, ובעצם יוצא שדיני נזיקין איפשהו יכולים לתרום לפערים חברתיים. ולכן קיימת טענה שדיני נזיקין איפשהו כן צריכים לשקלל את הדבר הזה, ולחשוב על איך הם יכולים איכשהו קצת לממן את זה. לשנות את זה, לשפר את זה, לתקן במידה מסוימת. ובהקשר הזה, אני לא רוצה כבר להתעכב על זה הרבה. זה דוגמה זה שיעור שלהם יכול להיות, אז אני לא... מי שירצה, אני גם כתבתי על הדברים האלה, ואני אוכל להפנות אנשים אחר כך, אבל לדעתי, דווקא בדיני פיצויים על נזקי גוף, אז יש להלכה בשורה מעניינת. זה תלוי קצת איך לומדים את הסוגיה, אבל אני חושב שאפשר להוציא מתוך הסוגיה אמירה מעניינת, שמנסה קצת לאזן ולתת משקל לפיצוי על הגוף באשר הוא. דיין שכשפוגעים לי ביד, אנחנו לא בודקים אך ורק את כוח ההכנסה האישי שיש לי מהיד שלי, שמין הסתם אם אני אדם עשיר או רובטר גדול מאשר אדם אני, אלא יש משמעות גם לפגיעה בדוף באשר הוא, והדבר הזה יכול להיות משמעותי ולתרום למגמה קצת יותר שוויונית של דיני נזיקין ברמת חלוקת ההוגה באוכלוסייה הכללית. בהקשר הזה אני חושב שיכולה להיות בשורה מעניינת להלכה, אבל אני לא אתעכב על זה עכשיו. מי שירצה אחר כך אני אשמח. מי חושב שיש פה שאלה? יש כמה, יש מעט אצבעות פה. טוב? לא, בסדר, בסדר גמור. אני חושב שזה לגיטימי מאוד לשאול את זה. העולם הישיבתי התייחס לשאלה הזאת ושלל אותה ביחס לשור שנגח את הפרה. נכון, זה מאוד ידוע שאנשים הוטרדו, רגע, אני לומד על שור שנגח את הפרה ואני מתפלפל במקרים כאלה ואחרים ומתעסק בכל מיני עקרונות משפטים, ואני לא קדוש ברוך הוא בכל זה, אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אני לא מרגיש את הרוחניות, והעולם הישיבתי שלל את זה, והעולם הישיבתי אמר לאנשים, אתם צריכים להבין שאתם עוסקים בדבר השם, דבר השם זו הלכה, אתם לא חייבים לחוות חוויה רוחנית, זה הדרך שלכם להתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי עיסוק בו, והוא ורצונו אחד הוא, ואתם מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ואתם לא צריכים לחשוב כל הזמן על איפה אתם עושים את החוויה הרוחנית והדיבור רוחנית, כשאתם עוסקים בשור שנגח את הפרה. אלא מה? ונדמה לי שאת התשובה הזאת הפנמנו, ואם נשמע שיעור על שור שנגח את הפרה, אז לא נשאל איפה הקדוש ברוך הוא. כי הסלמנו כבר את התשובה הזאת. למה בשיעור שהעברתי עכשיו אז השאלה הזאת יותר נשאלת? משום שאני חושב שיש לנו לפעמים איזושהי נטייה לחשוב שאם אני אסביר איזשהו עיקרון למדני ושוב שנגח את הפרה, וזה עיקרון למדני שיהיה לי קשה לדבר עליו עם השכן הגוי שלי, משום שהוא לא יבין כלל על מה אני מדבר, ומה זה משנה שיש לזה שם מזיק או אין לזה שם מזיק או כל מיני דברים כאלה, אבל בסדר, הוא פשוט לא הבין את השפה שאני אומר. אז אם השכן הגוי שלי לא מבין את השפה שאני מדבר, זה סימן שאני עוסק בדבר השם. עובדה, הוא לא הצליח להבין. אז אם אני מצליח להבין, והוא לא, אז כנראה ש... אבל נדמה לי שזו נטייה לא נכונה. כתב הרמב״ם, מבני אדם שיכבד עליהם, יש מבני אדם אנשים שיכבד עליהם נתינת סיבה למצווה מן המצוות, והטוב אצלם שלא יוסכה למצווה ולהזהרה עניין כלל, ואשר יביאם איזה הוא חולי שימצאו בנפשם, לא יוכלו להגות בו ולא ידעו לומר אותו, והוא שהם יחשבו שאם יהיו אלו התורות מועילות בזה המציאות, ומפני כך נצטבנו בהם, יהיו כאילו באו ממחשבות והסתכלות בעל שכל. אמנם, כאשר יהיה דבר שלא יוסקה לו עניין כלל, ולא יביא לתועלת, יהיה בלא ספק מעט השם, כי לא יביא מחשבת אדם לדבר מזה. זה הגישה שהרמב״ם יוצא נגדה, שחושבת שככל שדבר מסוים הוא פחות מובן, אז ככה אני יותר מצליח להבין איך שזה דבר השם. וזה פחות יותר כל הפרויקט של הרמב״ם באותו חלק במורה נבוכים, לצאת נגד הגישה הזאת, ולומר שאם אנחנו מצליחים להסביר דברים בראייה אנושית, מוסרית, של הוגנות, של צדק, של מוסר, של יעילות, של שלל ערכים אנושיים ומורכבים שצריך לחשוב עליהם בהקשרים אלה, זה לא הסיבה פחות לראות את הדבר הזה כדבר השם. מה כן דבר השם פה? דבר השם הוא בזה שאנחנו, ברוך השם, זכינו, אנחנו עוסקים בתחום שבו כל העולם עוסק. אין חברה שלא צריכה לפחות לתת את דעתה על דיני נזיקין. יכול להיות שיש חברות שבהן היו מעט מאוד דיני נזיקין. דהיינו שפשוט פחות יותר הגישה שלהם הייתה, לא מזמן ראינו בכיתה שלנו את הרמב״ם שמספר על זה שהגויים לא מחייבים על נזקי ממון, והמגדל עוז שאומר שאצלהם בספרד, אז כלל גורף על הניזק להרחיק את עצמו וכל דעלים כבר. ככה מעיד לנו בעל המגדל עוז. אז יכול להיות שיש חברה שזאת האמירה שלה, וכל חברה חייבת להתייחס לנושאים האלה. זה לא דיני לולב או ציצית שחברות שפשוט לא קיימות, אלא בחברה שקיבלה את זר השם. דיני נזיקין זה תחום שקיים בכל חברה. אנחנו זכינו בתחום הזה לקבל את ההוראות מהקדוש ברוך הוא. אנחנו קיבלנו את פרשת משפטים, קיבלנו את פרשת אמור, קיבלנו את מסכת בבא קמא, אנחנו קיבלנו את מצוות השם בהקשר הזה, קיבלנו את דברי חז"ל. כמו כל תחום התורה, אנחנו לומדים אותו, אנחנו עוסקים בו, אנחנו מעמיקים בו, אנחנו מקבלים ממנו הכוונה. כפי שאמרתי, יש פה שאלות מורכבות, הרבה מקום לסברה, אבל גם הרבה מקום לדילמות, ובהחלט את הדילמות האלה בהרבה הקשרים אפשר להכריע על פי הלכה. זה לא אומר שזה לא תחום שאין מקום לחשוב על איך לפתח אותו, אנחנו צריכים לחשוב ולהבין את הטעמים שלו, אנחנו צריכים להשתדל לפתח אותו, והטעמים שלו והרציונליים שלו, אני ניסיתי לעסוק בהם בהקשר הזה, וזה שהרציונליים האלה הם רציונליים של חול, זה לא, בעיניי זה לא חוטא לתחום הזה. החול הוא מקום חשוב, והתורה נתנה לו מקום חשוב, והתורה רצתה להסביר אותו. ובהקשר הזה, אני חושב שיש הרבה מקום למחשבות מהסוג הזה, על מה יכולים להיות הרציונליים השונים של דיני נזיקים. התורה בהחלט, אנחנו עוסקים בדבר השם, אבל זה לא פותר אותנו מלחשוב, זה להפך, זה נותן לנו יותר משימה, לחשוב ולהבין. ומה יכולה להיות התועלת בזה, ומה יכולים להיות המחירים בזה, ומה הדבר הצודק והנכון לעשות. וזה מה שאני ניסיתי להתוות בשיעור הזה. תודה רבה. אם מישהו רוצה כן לשאול את אשמח, אם לא, אז אני אשמח אחר כך.
אם באמת מנסים להסביר את הדברים האלה, אז
אני חושב שלא. אני חושב שאם אני אקבע כלל שצריך לקבוע את דיני נזיקין לפי העושר או העוני של התובע והנתבע, אז כן, זה יגרום לאנחי. אבל אם אנחנו נקבע כלל שנותן משקל שונה, מאוזן יותר, לא שם את כל הדגש שלו על הפגיעה ביכולת הכספית של הניזוק, אלא נותן ערך למשתנים שונים שמעבר ליכולת כספית, מי אמר לנו שכאב וסבל זה פחות חשוב מאשר כסף? מי אמר לנו שכסף זה חזות הכל בקביעת הרווחה של האדם שנפגע כשפגעו בו? מי אמר שכל הערך שיש לי ליד שלי זה רק מכשיר לייצור כסף? אפשר לראות את זה כך, אפשר גם לראות את זה בצורה אחרת. ראייה מסוימת משרתת את האנשים העשירים, ראייה אחרת משרתת את כלל האוכלוסייה. אז זה נותן יתרון לגישה הזאת. אני בהחלט חושב שצריך לעשות את זה בזהירות. לא במקרה דחיתי את זה לסוף, ואני חושב שבאמת זה באמת משהו שצריך לעשות אותו בזהירות, וגם להודות על האמת, לא נגיע עם זה רחוק מאוד. זאת אומרת, אנשים שבאמת רוצים לקדם שוויון חברתי לא יעשו עבודה סופר משמעותית בעזרת דיני נזיקין. הם יכולים לתרום, הם יכולים להיות חלק מהדבר הזה. במדינת ישראל למשל היה הרבה עיסוק בשאלה של פגיעה באנשים שעוד לא התחילו את המסלול המקצועי שלהם. למשל פגיעה בקטינים, שלא עלינו, הפכו לנכים. ועלתה שאלה, מה קורה אם פוגעים בילדה בדואית קטנה? היא לא תוכל לעבוד, היא הפכה לנכה, לא עלינו. איך צריך להעריך את המשכורת שהיא הייתה יכולה להרוויח אלמלא הפכה לנכה? האם למשל מותר לנו להפעיל כלים סטטיסטיים בהקשר הזה? ולומר, סביר להניח שאני צריך לבדוק פה את טבלאות השכר של נשים בדואיות באזור המדורים שלה. בית המשפט העליון קבע כלל שאומר, לא, כל עוד אדם לא נכנס למסלול מקצועי, אז הכלל שמאוד מאוד קשה לסטות ממנו, זה השכר הממוצע במשק. ובית המשפט עשה שמיניות באוויר בשביל להסביר איך הדבר הזה הוא כן חלק מעיקרון השבת המצב לקדמותו. כי לכל אדם יש בחירה חופשית, ואתה לא יודע לאן הוא היה מגיע, ואתה לא יכול לשלול ממנה את הסיכוי ש... ובית המשפט שם... אולי זה בפסק דין, זה לא שם, זה בפסק דין הבא. בפסק דין אחרי זה אמר שהתייחס למקרה הפוך. התייחס לילד עשיר ממשפחה מאוד עשירה ומוצלחת שנפגע, וההורים הוכיחו באותות ומופתים שכל הילדים שלנו מרוויחים הרבה הרבה מעבר לשכר הממוצע במשק, וזה לא פייר להסתפק בשכר הממוצע במשק. ובית המשפט אמר, לא, לא סוטים מהכלל הזה של השכר הממוצע במשק, והרטוריקה שם הפליגה סביב עקרון הבחירה החופשית של האדם, ושאי אפשר לשלול את זה ממנו, והביאו את איזה קטע שברק אובמה מספר על עצמו, על איך שהוא גדל ולמה הוא הגיע, ולכל מיני דברים כאלה. ולעניות דעתי ברור שבית המשפט, בלי לומר את זה, אבל מנסה לקדם מגמה שוויונית יותר. זה לא, מכיר בזה שהשבת המצב לקדמותו זה לא הערך הבלעדי של דיני הפיצויים, אלא שכן יש פה מגמה שוויונית מסוימת לקבוע את זה. אלא שבשיטה הקיימת אתה יכול לקבוע את זה רק על קטינים שעוד לא התחילו את העיסוק שלהם. אני מדבר על משהו רחב יותר, גם על אנשים שכבר כן נכנסו למסלול מקצועי.